שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, השיעור השבועי, יום שלישי, 22:00, הכנה לפסח, הכנה לליל הסדר, והאמת היא שמישהו אמר לי בצחוק השבוע, רגע, יום שלישי הבא, 22:00, זה המדגמים, זה הבחירות, ונכון, שבוע הבא אנחנו לא נהיה פה, אני אהיה באחד ממטות המפלגות, מה לעשות, אבל אנחנו אולי ביתר סט צריכים להתכונן השבוע לפסח, כי לא ניפגש שבוע הבא, יש לנו את השיעור השבועי בטלוויזיה למעוניינים, ימי שישי בצהריים, הלינקים נפוצים גם בקבוצות שלי, אז יהיו עוד שיעורי הכנה לפסח, אבל ככה, שיעור ארוך ומקיף, אנחנו נפגשים פעם אחרונה לפני ליל הסדר, אז מוזמנים להצטרף ולצרף אנשים, ננסה להתכונן ללילה הזה הגדול שלפנינו, כמה שיותר טוב. כמה תודות ומתחילים. תודה לרגע של חוכמה, לארגון רגע של חוכמה, גם באתר שלהם השיעור הזה מופיע ועוד דברים מופיעים שם בנוסף. מוזמנים. קרן דניאלי, תודה רבה על השותפות. ארגון המזרחי, עיריית ירושלים, האגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וכמובן גרובייס הפקות, דיני יהודה גרובייס, נזכיר הקמפיין שלהם בשביל סרט יהודי איכותי ממשיך, מוזמנים לעזור גם שם. השיעור מוקדש לעילוי נשמת עופר בן דונה ורחל בת אסתר, ולרפואת פורן דליה בתאוס, אברהם יצחק בן רחל לאה, שמתאושש מניתוח ממש עכשיו, רפואה שלמה. רבקה לאבת נטליה חיה, דוב בן לובה, יניב בן חווה, חנה בת יתי, ניר בן מזל, אסף בן לינור, מאיר בן רחל, יצחק חי בן רינה, שמואל אברהם הכהן בן מלי, רפואה שלמה לכולם. אז קודם כל צריך להתנצל בפני חומש ויקרא, לא נעסוק בפרשת השבוע. בפרשת ויקרא נגיע לחומש הזה בהמשך בעזרת השם, אבל לא נעים לשים בצד את הפרשה, אבל לא נעסוק השבוע בויקרא. כן נעסוק בפסח, אבל אני חושבת שננסה באמת להבין רגע לעומק מה הסוד, מה הקסם של ליל הסדר. אתם יודעים שהשנה היא שנת ה-3333 ליציאת מצרים? ברצינות, אני זוכרת שנה שעברה אמרו זה 3332, וואי, שנה הבאה יהיה 3333, אבל טוב, לא ידעו איפה נהיה שנה הבאה. הייתה כזו חרדה באוויר בימי הקורונה. בכלל, מי שרוצה קצת להתעודד, שיבדוק איפה הוא היה בזמן הזה לפני שנה בערב פסח, ואיפה הוא היום. היינו בחרדה כמעט משתקת לגורל הורינו המבוגרים, לגורל סבא או סבתא, לגורלנו, ילדינו, מבחינה כלכלית, נפשית. פחדנו לנשום, פחדנו לצאת, פחדנו לגעת במשטחים. אני זוכרת איך שמו במקום העבודה שלי קיסמים, כדי שכשנוגעים בכפתור של המעלית עם קיסם, ככה מזמינים את המעלית. איך אפשר לעבוד הרבה אנשים ביחד באולפן, אבל ככה להזמין מעלית? זה סופר מסוכן, ובאמת, קודם כל הפסקנו עם זה, ברוך השם, אבל אנחנו, אנשים מפחדים להגיד, הקורונה מאחורינו, אף אחד לא אומר את זה עדיין. אנחנו הולכים ויוצאים, בעזרת השם. החושך הולך ומתבהר, השיעבוד הולך והופך לסוג של גאולה ושחרור. אז אנחנו מנסים להבין את, שוב, שנת ה-3333, יציאת מצרים, והשנה הראשונה במלות הקורונה, אני מקווה שבאמת האחרונה, זה לא יהפוך למניין של שנים קבוע, אנחנו מנסים להבין את התורף, את הגרעין, את מה זה ליל הסדר, מה הסוד. למה, באמת, תחשבו רגע, איזה פורמט, איזה אירוע נחגג 3,333 שנים? מה? אמר לי הרב יוני לוי, שאצלם שמים, כמו ביום הולדת, בגן, נכון? כותבים, הילד בן 4, בן 5, אז הילדים אצלם שמים מין קטר כזה, כמה יום הולדת היום? כי זה יום הולדת לעם ישראל, נולדנו. אז השנה הם ישימו כתרים, 3,333. אוקיי, אבל בואו רגע נבין שוב, זה לא הגיוני. לא הגיוני שאירוע שקרה לפני כל כך הרבה זמן נחגג בכזו חיוניות, ופופולריות, לא איזה קבוצה קטנה, כל העם היהודי, כמעט 100% רייטינג. אני עובדת בתחום של רייטינג, איך מגיעים לרייטינג כזה? בואו נתחיל במה לא, עוד מעט נגיד מה כן, אבל מה לא. איך לא מספרים את סיפור הפסח? תראו רגע את התמונה הזאת, תמונה מהסרט נסיך מצרים, סרט הוליוודי, אגב מפיקים יהודיים, אמריקאים, אבל האווירה היא מאוד מאוד הוליוודית, כשהתרבות, הייתי אומרת ההוליוודית, של הקולנוע, של שוברי קופות, כשהיא מנסה ללכוד את סיפור יציאת מצרים, זה המקסימום שהיא מגיעה אליו. נסיך מצרים, פרינס אוף איג'פט, משה רבנו זה הסיפור. לא סתם משה באגדה לא מוזכר, זה בדיוק הפוך. מי שרוצה שובר קופות לעונה אחת, קולנועית, יכול לעשות פרינס אוף איג'פט. לספר את הסיפור דרך העיניים של משה. איך הוא גדל, בארמון, כמעט נזרק ליאור, משו אותו, ואז עוני ואושר וארמון, ושלח את עמי וכל הדרמה. הכל מהעיניים של הגיבור, כי אנחנו צריכים סופרמן, אז הנה יש לנו סופרמן יהודי. יהודי ממצרים, יש לנו סיפור. אוקיי, זה לא מחזיק מעמד. אנחנו ממש עושים הפוך, מעניין, אבל חכמינו כמעט לא מזכירים את משה בתוך האגדה. ודאי לא כגיבור מניע תהליכים. למה? כי זה לא הסיפור שלו. הוא עשה את זה בעבר, ואנחנו צריכים להמשיך מכוחו לעשות את זה לעצמנו. כל אחד הוא משה. כל אחד משה את עצמו. זה האירוע בליל הסדר. הייתי אומרת, היציאת מצרים, כאן ועכשיו. היציאה מעבדות לחירות, הרגע, לא אז. לא פרינס אוף איג'פט, פרינס אוף רמלה, פרינס אוף חיפה, פרינס אוף תל אביב, פרינס אוף ניו יורק, איפה שאתה לא יושב, אתה הגיבור המרכזי. ליל הסדר מעניק לך את כל הכלים לצאת מעבדות לחירות, כדי שאתה ולא אחר, או את או אתם, תצאו מעבדות לחירות בצורה מושלמת. אוקיי, מהי חירות? מי הוא בן חורין? אני זוכרת כל מיני שיעורי פילוסופיה בעבר, שככה הייתי צריכה לרשום בהם, ישעיהו ברלין אומר, חירות מה, חירות לה, מה זה בדיוק חירות, או כל מיני דיונים על חקיקה שמבדילה, מגבילה חירות, חקיקה שאוסרת התאבדויות, המתות חסד, היחס שלנו, כל מיני דיונים מרתקים, אבל פילוסופיים, מנותקים מ, הייתי אומרת, היום יום, חשובים, מעניינים, באולם המאוזג של הכיתה. ליל הסדר הוא הכי הכי לא אולם המאוזג. זה לילה שבו אנחנו עם הלכלוך של הטיפות של המיץ ענבים והיין, והפירורים של המצה, והכל שם, זה לא דיון אקדמי. אין פה דיון פילוסופי אקדמי, יום עיון, פאנל, בואו נדון בחירות. זה הכי רחוק, גם השיעור הזה, גם על השיעור הזה אפשר לצחוק. אני יושבת פה עם מקורות, עם מצגת, עם דיני גרובייס, בשידור שמסביר מהו חירות. זה לא הדבר עצמו. הדבר עצמו קורה אז, בפריים טיים, בליל הסדר, השנה מוצאי שבת כידוע, כאילו השנה לא הייתה מספיק משוגעת, אז ליל הסדר הוא גם במוצאי שבת, כאילו ערב פסח וליל סדר. אז איך, מי הוא בן חורין? מה הוא בן חורין? בואו נראה שלוש דרכים לצאת מעבדות לחירות בליל הסדר. נדבר על שלוש נקודות משמעותיות בתוך ליל הסדר, אבל נזכרת אפרופו חירות, שאנחנו לא אמרנו שלום לכולם. בואו רגע נראה, כן, אפרופו קצת קשר, כמו שנראה עוד מעט, שחירות זה קשר לזולת, אז ערב טוב לרונית וערב טוב לליאור, ולאנט בטירת יהודה, ולמשפחת קלרמן שרואה אותנו מירושלים, ולנורית מפתח תקווה, ושושנה מקרמיאל, ואורה מרצליה, ורחל מרחובות, ושלום לאמא מאפרת, כל מה שאתם מוסיפים פה לרפואה, בהחלט, שלום למיכל מזיכרון, ונתניה, פרדס חנה, קריית גת, קנדה, לונדון, כיף, כיף שכולכם איתנו, תודה, תודה על כל התגובות, ממשיכים להזמין, מוזמנים להמשיך, גם לספר לנו מאיפה אתם צופים, וחי אברהם פה, וגם קצת הערות גם על התוכן עצמו. אז אוקיי, עכשיו אנחנו צוללים פנימה. באיזה דרך ליל הסדר לוקח אותי משיעבוד לחירות? איך הוא משנה אותי? למה אני נכנס? לפני שאני עושה קדש ורוחץ, אני אדם X, ואחרי כל 14 התחנות, אחרי התחנה הסופית של נרצה, אני אדם Y. למה אני נכנס ללילה הזה עבד? וכמו בכזה ששוטפים מכוניות, נו, מכונה לשטיפת מכוניות, אני יוצא מהצד השני של ליל הסדר, אני יוצא בן חורין. מה קורה פה? איזה טיפול אני מקבל? אז נתחיל בחירות ביחס לאוכל. חירות ביחס לאוכל. אנחנו פותחים את ליל הסדר, את המגיד, בהצגת דוקומנט. זה כמו אדם, סליחה, שיצא מהשואה ויביא איתו את הטלאי הצהוב. יצאנו משיעבוד לגאולה, ואנחנו מתרפקים כאילו על מה שאכלנו אז. אנחנו מרימים את המצה ומכריזים בקול גדול. הלחמה עניה. זה לחם העוני. שאכלו אבותינו בארד המצרים, שהם אכלו בארץ מצרים. אגב, מאירים לי פה תוך כדי, כל מיני אנשים מכל מיני מקומות, ציפי שפירה אומרת, ממש כיף כשליל הסדר במוצש. ישנים טוב בשבת, וערים, ערים טוב בליל הסדר. אז כל הכבוד ציפי, כי יש הרבה אנשים שהם מוצאים בזה, בוא נגיד, בתים קצת פחות מלהיבים. אז כל הכבוד לך, באמת, על זה לא חשבתי. בעזרת השם אין שום תירוץ לאף אחד, ילדים, מבוגרים, שנים צהריים טוב, וערניים בלילה הגדול והקדוש. אוקיי, חירות ביחס לאוכל, אנחנו פותחים את ליל הסדר ומראים את לחם העוני. מציגים מה שנקרא מוצג חי. המצה הזאת, הדקה, הקרקר הזה, תסלחו לי, לא מפואר, דקיק, עם חורים, משהו שמתפורר כזה, בלי טעמים נוספים, בלי צבעי מאכל והתפחה, בלי איזה רכיבים מלאכותיים, היא כוכבת הערב, היא העיקר. למה חוגגים חירות ככה? ועוד עם משהו כך מוזר, מילא תגידי, יצאתי מעבדות לחירות, 100 קינוחים, 5 בשרים, הכל עליי, תוספות, יין טוב, לא. זה לחם העוני. תראו, כל הערב הזה, היחס שלו לאוכל הוא מוזר. מדברים, 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 ומתאפקים לא לאכול, וכל מיני טעימות קטנות, וגם האוכל אחר כך זה מצווה ממש, מצוות, וואו, מפורשות, המרור, המצה, הסעודה בעבר, בעבר קורבן פסח, ככה זה התחיל, נכון? בבית אחד כולם אוכלים ממנו, שתייה, 4 כוסות, לא פחות, וואו. יש פה איזה תיקון עמוק של היחס לאוכל, גם היחס ליין שמתקדש בפורים, בפסח, אלכוהול, איך מתייחסים לטיפה המרה? ממתיקים אותה, מקדשים אותה, מכניסים אותה לתוך הלילה הקדוש. ואז אנחנו גם מכסים את המצות, ואז מגלים אותם, מחזיקים את הכוס, מורידים, מטפטפים טיפות, מסבים, אוכלים הצידה. יש פה איזה סוד. בכלל פסח יש בו ציווי מאוד מעניין, ציווי אקטיבי-אקטיבי לאכול משהו, חובה לאכול את זה, וגם ציווי פסיבי, אסור לאכול את זה, אסור לראות. תגידו, מה בא לראות אוכל, לראות חמץ? בא לי ראה, בא לי מצא, אני לא רוצה לראות בתוך הבית שלי סנדוויץ'. תגיד, מה אתה? כן, לראות אפילו, בעיניים, אני לא רוצה. העידן שבו אנחנו חיים, הוא עידן שבו תרבות האוכל היא בפריחה. בהתאם גם המשקל של האנושות, כן? תוכניות בישול, ריאליטי בישול, ספרי בישול, סדנאות בישול בזום, פרסומות, תעשיית מזון, עידן של שפע, עידן של פנאי, אנשים גם מצלמים, כל מה שהם אוכלים, עוד לפני שאוכלים מצלמים, לא נחשב, לא צילמת את האוכל, לא אכלת. תרבות האוכל, תרבות השפע, פרסומות ללא הפסקה שמפתות אותנו לאכול יותר ממה שצריך. מעולם לא היה לנו כל כך באוכל, מעולם לא היינו כך שמנים ואוכלים את מה שבכלל לא צריך. שפע הזה הוא גם לרעתנו. כלומר, מצד אחד מאסטר שף, מצד שני השמנה, עודף משקל, כל המחלות שנלוות לזה, תופעות שלמות של דיאטות, הפרעות אכילה, לא יודעת אם זה היה בעבר, בשנת 1000 לספירה, אם היה מי שהרעיב את עצמו והקיא, והכל מתוך איזו הרזיה כזאת מטורפת. הנושא הזה מקבל נפח, תרתי משמע, נפח עצום בחיים שלנו. וקל להגיד, טוב, אנחנו יהודים, היהדות היא רוחנית, מה לנו ולזה? כל היופי בלילה הזה הוא שהוא לא לילה של נזירות, זה לא יום כיפור, זה לא יום צום. אנחנו לא מלאכים שמנותקים מכל יצר. זה לילה מלא באכילה, שתייה. אנחנו מתעלים, אנחנו לא מתעלמים, אנחנו מתעלים. לא אומרים, אין, לא חשוב אוכל. הכי חשוב, אם יש גרגר של קורנפלקס במושב האחורי באוטו, מזכיר לי שעוד לא שאבנו את האוטו, אם יש גרגרי קורנפלקס במושב האחורי ועוד פירורים של המשלוחי מנות, אני אשאב את זה. ואם יש סנדוויץ'ים כדאי מאוד בפתיקים, אני אומרת לכם, לכו עכשיו לאלקוט. אתם תגלו סנדוויץ' מוצג ארכיאולוגי מלפני הסגר הראשון. עליי. אתם לא מאמינים מה מסתתר שם, והשנה סגרו, פתחו, מה שהולך שם בתיקים זה מרתק. אנחנו מחפשים שקדי מרק בפינה של המטבח. אנחנו לא אומרים האוכל לא חשוב, הוא חשוב, הוא קדוש, יש כללים, יש הלכות. אנחנו מתקנים בליל הסדר דבר גדול מאוד, אנחנו מתחילים לשלוט באוכל ולא הוא ישלוט בנו. אנחנו אפילו מתקנים את חטא האדם הראשון. בגן עדן לא מדברים על זה מספיק, מה הם חטאו? חטא של אכילה. אמרו לכם לא לאכול, זה אסור. זו הייתה הנפילה הראשונה, הקלקול הראשון, משם נזרקנו מגן עדן. גם אחר כך, אנחנו לאורך השנים במדבר, גם שם המן, המזון הזה, 40 שנה במדבר, עם ישראל מתלונן, מתלונן על האוכל, מתלונן על המים, זוכרים? מר להם, מתוק להם, יותר מדי, פחות מדי. נושא מאוד מרכזי. זה לא נושא שאפשר לבטל ולהעלים. זה נושא שצריך לתקן, להתמודד. זאת הכוונה של פסח. אנחנו נצמדים לדבר השם בדקדקנות, אנשים שכל השנה אולי לא מקפידים על כל דבר, ממש לשמש הוראות, בלי תוספות משלנו. המצה, התוצאה של דבקות בדבר השם היא המצה, שמכונה גם לחם האמונה וגם לחם הרפואה. היא מכניסה בנו אמונה ורפואה הזאת, אכילה רוחנית. כמו שלראות סנדוויץ' משפיע, גם לאכול מצה משפיע, להפך. ספר החסידים, האור ושמש, אחד מספרי החסידות, כותב בו כך, כתוב כך, קדושת המצה, היא למעלה מקדושת המן. לא המן של פורים, המן במדבר, מן, האוכל שהם אכלו. תגידו לי אתם, איך הייתם מגיבים, לו היו נותנים לכם חתיכת מן לאכול, מן מהמדבר? אמא למה, איזה זכות, מה לי ולזה? נגיד, היה איזה, טוב, היום, כל דבר זה כבר רעיון לאיזה מסחרה, שמישהו ימכור מן, אבל ברצינות, היינו נרעשים, אם היינו יכולים לטעום את המן, שאוכלי דור מצרים, אלה שראו את קריאת ים סוף, הם אכלו אותו. והנה, אומר לנו הספר מאור ושמש, רוצים משהו יותר גדול ממן? תנו ביס במצה. כן, המצה הזאת המוכרת. המצה היא יותר מהמן. היא משפיעה לנו על הדעת, היא משפיעה לנו על השכל לכל השנה, זה תיקון גדול לסוף השנה, וכמובן אם אוכלים חמץ, זה משפיע הפוך, להבדיל, חלילה. יש פה הרבה מאוד, אני חושבת בחג הזה, עיסוק באוכל, ובכך שהוא לא משעבד אותנו, אלא משחרר אותנו. אומר רבי חיים ברים, הרב חיים ברים בספרו מרבה חיים, הוא כותב כך, זר לא יבין זאת, זר לא יבין זאת כיצד אפשר להעמיס כמות כה גדולה של קדושה וטהרה בחזית אחד של מצה, שהוא לכאורה קצת קמח ומים. סך הכל קצת קמח וקצת מים, והנה מקבלים מזה באמת שיעור כזה של קדושה ושל טהרה, לא משהו רציונלי, נכון? המצה היא לא דבר רציונלי. אנחנו מאמינים שאנחנו אוכלים את המצה, וזה משפיע וזה משנה אותנו. אנחנו נמשיך לנקודה השנייה, לא לפני שנברך את, וואו, מירי בק פרוינד משנחאי סין, קשה לי לישון. מה השעה בסין עכשיו, מירי? מוזמנת להמשיך איתנו, לצאת לעבדות מחירות בסין, ממצרים, דרך ירושלים, לשנחאי. כיף שאת איתנו, אנחנו ממשיכים. חירות ראשונה שדיברנו עליה היא חירות לאוכל. זה לא רק אוכל, זה כל סוג של תאווה. כל סוג של שיעבוד שכאילו בא לי. הרי גן עדן, החטא שמה מסמל לא רק את הפרי עץ הדעת, אלא באופן כללי את האסור, את הגבולות, את הרצון לעבור את הגבול. יש לנו הזדמנות בפסח לתקן את הדבר הזה בשורש. כמה אכילות של מצווה, כמה ברכות, כמה מצוות בלילה הזה סביב חירות. אנחנו בלילה הזה שוב לא מדברים חירות. אוכלים חירות, שותים חירות, מפוררים אותה, מברכים עליה, מנקים אותה בסוף. וזה המסלול הראשון. זה הדבר הראשון שפסח בעצם מוציא מאיתנו. הלך מעניה, בזכות זה אנחנו נגאלים גם היום מהמיצרים, מהשיעבוד. אוקיי, עוד מסלול. ליל הסדר מציע לנו אופציות שונות ללכת בעקבות ככה האגדה ולצאת מעבדות לחירות. עוד דרך לצאת מעבדות לחירות היא היחס שלנו לזולת, בנתינה לאחר. שוב נחזור להתחלה של המגיד, הרושם הראשוני אומר הכל. אז נראה איך המגיד מתחיל, איך מתחיל החלק של ההגדה בליל הסדר. אמרנו, הלך מעניה, נכון, ואז מה? רק צריך להבין, זאת מצווה, גם זה מצווה, עוד נגיע לדיבור. להגיד, לדבר, מגיד, נגיע לזה עוד מעט. אבל איך זה מתחיל? כל האירוע האדיר הזה. אמרנו, לילה, 100% רייטינג, 3,333 שנה. איך זה מתחיל? הלך מעניה, אמרנו, זה לחם העוני. ואז מה? כל דכפין יתה ויכול. כל דצריך יתה ויפסח. ובעברית, אחרי שאומרים, זה לחם העוני שאכלו אבותינו. כל מי שרעב, יבוא ויוכל. כל מי שצריך, יבוא ויפסח, יושב איתנו לשולחן הפסח שלנו. זה קצת מוזר. שוב, הוליווד לא הייתה עושה ככה. אבל גם אנחנו. נגיד, היו אומרים לי, לתסרט את יציאת מצרים. או לא, לתסרט את החגיגות. היא אומרת, וואו, קרחנה, יוצאים לרקוד, לשאוג, להתפלל, לתקוע בשופע, אני לא יודעת, כאילו, לשמוח, לשים מאכלים. לא. אנחנו קודם כל מראים את הלחם משם, ואז אומרים, מישהו פה רעב? הדרך האמיתית לצאת מעבדות לחירות, היא לא לשאוג, ניצחתי את פרעה, היא לשאול אם מישהו צריך משהו. הוכחת שאתה לא משועבד. הוכחת שאתה בן חורין אמיתי. המעגל במציאות, מעגל קסמים כזה, הוא שמי שיוצא מעבדות לחירות, מתחיל לשעבד אחרים. כלומר, פרעה שיעבד אותנו. יש, נפטרנו ממנו. יאללה. עכשיו, מי אנחנו גיבורים? מי חלש יותר מאיתנו? נתחיל לשעבד אותו. זה מעגל קסמים. הרבה פעמים בתחומים אחרים, מי שנפגע, הופך לפוגע. ופה מעגל הקסם נשבר, המשוואה משתנה. נפגענו, נוצלנו, נעלבנו, שועבדנו, יצאנו כמו גדולים, בגדלות. מציאות של גדלות, אנחנו בני חורין. עשו לנו ולכן לא נעשה לאחרים, אלא לכן לא נעשה לעולם. צרבו בנו את החוויה של יציאת מצרים, כדי שנצא מעבדות לחירות, כלומר, ניתן לאחר. אפשר לחשוב, אגב, שאנחנו נרצה לנקום. נרצה לקחת מצרים בתור עבדים. בואו, אתם עובדים. לא, אנחנו נהיה עכשיו נוגסים רשעים, נבוא לארץ ישראל, ואנחנו נעבוד, נעביד אותם בפרך, כן? שלא לומר, נזרוק אותם לכנרת. יציאת מצרים צורבת בנו, ברוך השם, תנועה הפוכה. לא לקחת, אלא לתת. זאת נדיבות אמיתית. לא לקמוץ יד, אלא לפתוח יד. דווקא בגלל יציאת מצרים, אנחנו מכוננים תרבות אחרת. כשהייתי ילדה, היה מדור כזה בעיתון, בחנת עצמך, זוכרים? בחנת עצמך, האם אתה קמצן? אחד, איך תגיב לעני? שתיים, האם אתה חוזר דמי כיס? שלוש, האם אתה קמצן? ואז אומרים לך תוצאות. כן, זה די ילדותי כזה, היה צריך לחבר נקודות ולגלות מי אתה. בחנת עצמך. אז הרב, הפרופסור יוסף דוב סולובייצ'יק, ממנהיגי יהדות ארצות הברית, ממעצביה, מציע לנו, בחנת עצמך. הוא מציע לנו מבחן. אתה רוצה לדעת אם אתה בן חורין? בא לך לדעת אם עברת את התהליך של פסח? מי אתה באמת? בבקשה, בחן את עצמך. מה היחס שלך לזולת? האם אתה מתמקד, קם בבוקר ומקדם מותג שקוראים לו אני? מה שלצערי, הרשתות מאוד מכוונות אותנו לשם, לקום בבוקר, וכל אחד הוא מנהל מותג, מנהל קמפיין, יועץ אסטרטגי, כמו של המפלגות, אבל של מפלגה ששמע אני והלייקים שלי והנוכחות שלי, האם לשם אתה הולך? או שאתה בן חורין שרואה מחוץ לעצמך, שמסוגל לראות מחוץ למעגל שלך. בלשונו של הרב סולובייצ'יק, הבחן את עצמך הזה מנוסח ככה. עיקרה של החירות היא השותפות עם האחר. העבד חושב רק על עצמו, ואילו אדם בן חורין גאה חושב על האחרים ומשתתף עם האחרים. ליל הסדר מסמלת לידתה של קהילת החסד, קהילה שבה העבדים, שזה עתה נחלצו מן השיעבוד, יצאו מבידודם והתמקדותם המטורפת בעצמם, והצטרפו אל קהילת החסד. הבנתם? אם אתה יוצא מעצמך, אתה לא עבד. אם אתה עדיין עוסק רק בעצמך, אתה עבד. זה המבחן. ואני רוצה להגיש לכם מבחן קטן שלנו כאן השנה. לכאורה זה מאחורינו, ישראל יוצאת מהקורונה. אבל אם נקודת המבט שלנו רק ישראלית, אנחנו עדיין עבדים. בן חורין זה מי שרואה גם את הזולת, את אחים והאחיות שלנו, בתפוצות, בגולה, בחול. הם ממש לא במצב שלנו. יצא לי לעשות השבוע כמה זומים, אחד יותר מדאיג מהשני, אוניברסיטה במישיגן, סטודנטים עדיין בזום, אונליין מרחוק, ארגון הלל שירגן ככה את הערב, יחד עם ה-JNF ועם יבנה, ארגונים של סטודנטים, אמרו, עדיין אפשר לעשות סעודות. שנה. אתם יודעים מה זה לסטודנט יהודי, שכל ההווי שלו בקמפוס הוא אמריקאי לחלוטין, כמה דקות בשבוע הוא בא לקידוש אצל חב"ד או אצל הלל, ואי אפשר לעשות את זה? איך אפשר להגיד, יוצאים מהקורונה? זה האחים והאחיות שלנו. מונטריאול, הקהילה במונטריאול סיפרה לי השבוע, שהם נאבקים על הזכות לקיים תפילה במניין בליל יום טוב הראשון של פסח. נסביר, במונטריאול המצב קשה, אסור להתכנס בבתים, אסור להיכנס לבית של אדם זר, ויצא השבוע גם הוראה שאסור בבקיארד, בחצר האחורית, כי אנשים הזמינו אנשים לחצר האחורית שלהם, אז גם זה אסור. הקרפיו, העוצר, הלוקדאון, מתחיל ב-8, ולפי השקיעה וכולי, את התפילת ערבית של ליל יום טוב של פסח, שהם כל כך רוצים להתפלל ביחד, אי אפשר להתחיל כנראה לפני. ומתחננים לשלטונות לעמוד בחוץ 10 אנשים ואיכשהו לזכות להתפלל במניין בתחילת יום כיפור. כשאנחנו אומרים יצאנו מהקורונה, בואו נזכור גם אותם. ואפשר לרוץ ככה ולבדוק עוד הרבה קהילות לצערנו בתפוצות, שלא לדבר על האנושות כולה. הקורונה עשתה אותנו יותר כלל אנושיים. אז אנחנו, הנה גם השנה בליל הסדר, נגיד, כי אנחנו מנסים להיות בני חורין ולא עבדים, אנחנו נגיד על אחינו שבחול. השתה הכה, השנה כאן, לשנה הבאה בארד ישראל. השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין. כלומר, גם אם לנו נדמה שהכל סבבה והכל נגמר ואנחנו בארץ ישראל, יש עוד רבים רבים ואנחנו שוב רואים את העולם בתודעה קצת יותר רחבה ולא כל כך כל כך מצומצמת. דיברנו על חירות שמשמעה חירות האכילה, היכולת שלנו לשלוט באוכל ושהוא לא ישלוט בנו. דיברנו על חירות של היחס לזולת. שוב, אנחנו לא נשלטים על ידי האגו שלנו, אלה מסוגלים לתת לה זולת יחס, זה מה שגואל אותנו בעצם, גואל אותנו מעבדות, מאגואיזם, מהתרכזות בעצמי, להיפתח אל עבר מי שסביבי. החירות השלישית היא ממש השם הנרדף של פסח. החירות השלישית היא שליטה בדיבור. שליטה בדיבור, מכירים בוודאי את הדרך במכנים את פסח, פסח, פה מדבר, סח מלשון שיחה. זה נורא מצחיק, קודם אמרתי לכם, איך מתחיל המגיד? בהלך מעניה, בלחם העוני, ולכן זה גאולת הדיבור. לא, איך מתחיל המגיד אחר כך? שורה אחר כך, כל דכפין, כל מי שרעב. אז זה גאולת הזולת. רגע, לא שמתם לב בכלל, מה זה בכלל מגיד? מי קבע שליל הסדר נפתח בכל כך, כל כך הרבה דיבורים? זה הנקודה. מי בכלל קבע שיוצאים לחירות דרך הגדה, הגדה מלשון להגיד, דרך הדיבור? המטרה של הערב הזה היא די מהפכנית. אנחנו בעצם, יש פה קביעה עצומה שפסח מלמד אותנו. פסח, פה מדבר. זאת השאלה. איך אתה מדבר? רוצה לבדוק שוב, בחן את עצמך. אם אתה בן חורין, תבדוק מה יוצא לך מהפה. הערב הזה, הדבר המרכזי שעושים בו זה לדבר. זאת סדנת אימון, קואוצ'ינג, קורס בדיבור חיובי. ערב שמאמן אותנו איך מדברים. ושוב, אנחנו לא מתנזרים. לא מתנזרים מהאוכל, אלא מקדשים אותו. כמובן מקדשים את היחס לזולת, לא מתנזרים מהחבר, ולא מתנזרים מדיבור. להפך, כל המרבה לספר, הרי זה משובח. זה אומרים שהוא נהיה משובח, כן? כל מי שמרבה לדבר בערב הזה, הוא משבח, משתבח בעצמו. זה ערב לחפור בו. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, ככל שתמשיך ותרחיב ותבאר ועוד תספר על הערכים שלנו, אז זה עוד יותר משובח. כך שאנחנו לא מתנזרים מדיבור, השאלה איזה דיבור? וואו, אחרי שנה שנאמה של דיבור, דיבור של בחירות, דיבור של קמפיינים, דיבור של קורונה, של תלונות, של ציניות, של הפגנות, של פאנלים, מקבלים פה ערב מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה, מצווה. מדיבור של חיוביות, דיבור של אמונה, דיבור של אופטימיות, דיבור של אהבה. ראיתי בכמה מקומות ביטוי כזה שנקרא דיבור בגלות ודיבור של גאולה. קטונתי, נשמע לי קצת ברמה גבוהה מדי בשבילי, אבל בכל זאת אפשר לנסות להבין. במצרים, באמת הדיבור היה בגלות. משה היה כבד פה, כבד לשון, זוכרים? כן, לא איש דברים אנוכי. גם עם ישראל לא דיבר באופן חופשי, אי אפשר היה לבטא בשלטון של... סליחה, בשלטון של פרעה. ודאי אי אפשר היה להגיד שהם מאמינים, אבל גם הם עצמם, לא, הם יכולים רק לצעוק. זוכרים את שבעתם, נעקתם, צעקתם. הם לא דיברו, הם לא הביעו את הנפש כמו שצריך. מספרים לנו רק על הצעקה. דיבור שלהם לא ברור, משה בדיבור לא ברור, ערל שפתיים. ככל שהעם משתחרר, גם הדיבור משתחרר. בהתחלה משה צריך את הארון שיתרגם בשבילו, ואז מגיעים פתאום לשירת הים. העם יודע לדבר כמו שצריך, לשיר. זה, עולם השירה הוא גבוה מעולם הדיבור הרגיל. פתאום הם אומרים נעשה ונשמע, שתי המילים שאולי שינו את ההיסטוריה שלנו. הדיבור לאורך, ואחר כך הוא גם מידרדר, מקטרים על המן ועל האוכל ועל השתייה לאורך כל המסע במדבר. והדיבור שלנו צריך להפוך מדיבור בגלות לדיבור של גאולה, והשנה שלנו מתחילה, אם תרצו, ליל הסדר הוא ראש השנה לדיבור. כלומר, אנחנו ממילה למילה בהגדה הולכים ומשתבחים, הרי זה משובח, הולכים וגואלים את הדיבור. הבן שואל, והאב משיב, ואפילו לחם העוני, כן? לחם שעונים עליו דברים הרבה. ואי אפשר לצאת ידי חובה אם לא אומרים, זוכרים? רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים, צריך לומר, פסח, מצה ומרור, אחרת הוא לא יצא ידי חובתו. אנחנו יושבים ומדברים, יושבים ומסיחים, יושבים ומעללים, ומחזירים את הדיבור להיות מדויק ומכוון כפי שהוא צריך להיות. אומר לנו רב צדוק הכהן מלובלין, בספרו פרי צדיק, הוא כותב כך, כידוע בספרים, שפסח, רמז פסח, במדבר, כי מקודם היה הדיבור בגלות כידוע, שעל כן אמר משה רבנו עליו השלום, לא איש דברים אנוכי, וכל מי שזוכה להשיג האור של יציאת מצרים, שהוא יציאת הדיבור מגלות שמתעורר בכל שנה באותו זמן כידוע מקדושת הזמנים, יוכל להרבות דיבורים כרצונו. בזמן הזה מתעורר זה אור כזה של קדושת הדיבור, של יציאת הדיבור מהגלות, כידוע בקדושת הזמנים. תתפוס את התחנה, תתפוס את הרכבת ותוכל כל השנה לשלוט על הדיבור ולא שהדיבור ישלוט בך. כל הנקודה היא להיות בן חורין. אני לא שולט, אני לא נשלט על ידי הדיבור. פה מקלל, שם כותב משהו בוואטסאפ, פה רב עם מישהו, פה מעליב, פה ציני, פה מרחל. אני מוציא את הדיבור שלי מעבדות לחירות. הדיבור זה המראה של הנפש, זה מראה מי אתה. עם ישראל צריך להיות עם עם תרבות דיבור, עם עדינות, עם דרך ארץ, עם נימוס, עם אמונה, עם תפילה. הנה, ממשיך הספר, מאור ושמש, הזכרנו אותו קודם, שהוא אמר לנו שהמצה יותר מהמן. אז הוא אומר כך, שוב, זה הזמן להילחם על תרבות הדיבור שלך. ולזה בכל שנה ושנה, אומר המאור ושמש, בעת הזאת, דווקא, הסיפור הזה מועיל לטהר דיבורו. דבר, דבר ביציאת מצרים, זה מנקה את כל הדיבורים מכל השנה. ולהוציאו מתחת הסטרה אחרה, כן? מתחת הצד הרע, השטן. ולהביאו אל הקדושה, כמו שהיה אז, בצאתה ממצרים, שנגאל הדיבור. כבדרך אגב, אומר לנו מאור ושמש, מה קרה ביציאת מצרים? גאולת הדיבור. עם שיודע גם להתפלל וגם לדבר בין אחד לשני יפה. ואם זה לחנך ילדים, ואם זה בעבודה, ואם זה בתור בבנק, ואם זה בא, היום זה פחות דיבור, זה יותר הקלדה, ויותר אימוג'ים. גם זה חלק מתרבות הדיבור, זה הבעה עצמית, כולנו נהיינו כתבנים. החוכמה היא לא, אני אגיד לכם משהו, שתמיד כאילו זה מעניין אותי, ראיינתי בעבר אנשים בברית המועצות, שיש להם איזה פחד כזה מהשלטונות, מהקגבי. הדיבור היה בגלות, והם צריכים להבין שעכשיו מותר. או ראיינתי פעילים, אני זוכרת מאיראן או מסוריה, כמובן מתנגדי שלטון, מפחדים לדבר. הדיבור בפחד, בגלות. מי שבאיראן או בסוריה לא אומר לי, כן, אני כך וכך וגר פה ושם. אז מה קורה כשהם משתחררים? לכאורה היעד זה להוציא אותם מסוריה או מאיראן, או את ההוא מברית המועצות לשעבר, והנה, הם יוכלו לדבר כרצונם, חופשי חופשי. תגידו, כל יציאת מצרים היא כדי שאותו אחד מאיראן יוכל לקלל את האייתולות בשקט? לא. מסר הוא יותר עמוק. יש מודל בעולם, נקרא לו איראן, דיבור מוגבל. יש מודל בעולם, נקרא לו אמריקה, ארצות הברית, דיבור חופשי. נכון, חופש הביטוי באמריקה, מותר הכל להגיד, להראות, לספר, ותרבות הדיבור, הריאליטי, התוכניות, הפרסומות, הכל הולך לכיוון, הכל מותר, חופש הביטוי, זכותי, 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 זכותי. ובאיראן אומרים, אסור לך, אסור לך, אסור לך. ליל הסדר, הגאולה הגדולה בו, זה שאנחנו לא אומרים זכותי, ולא אומרים אסור לך, אנחנו אומרים חובתי, מותר לי. אנחנו רוצים להפסיק לחיות תחת משטרים של פרעו. כן, אנחנו לא בעד השיטה האיראנית, הטוטליטרית, זה לא משטר חיובי. אבל אנחנו לא יוצאים מפרעו רק כדי לקלל כל היום בכיכר העיר ולהגיד מילים מעליבות שמקטינות בכלל את הצלם אלוקים בך. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לא רוצים שעבוד חיצוני כדי ליצור שעבוד פנימי. אנחנו מצד עצמנו רוצים להגביל את עצמנו, להיות אנשים של דיבור טוב, קדוש, מאמין. את בבחירה, מותר לי הכל, זו מדינה דמוקרטית. צא לבלפור, תגיד מה שאתה רוצה על מי שאתה רוצה. זה פה לא רחוק, כן? בסדר, אתה יכול, אבל אתה לא חייב. תבחר. תשלוט בדיבור שלך. באגדה של הרב יוסף צבי רימון, אגב, אגדה מומלצת במיוחד השנה, הוא כותב על ליל סדר, שערב פסח חל בשבת, כמו השנה. אבל הוא גם כותב רעיונות. והרב יוסף צבי רימון מסכם את זה בצורה נורא פשוטה. הוא מספר שם שאיזה נער אמר לו, הייתי נורא רעב, ולא אכלתי בסוף. נורא רעב, כל הפסח הלכתי לליל הסדר, הלכתי לראות את הפלטה במטבח, את האוכל החם, והרגשתי שהולך לי ליל הסדר, אני לא מתרכז בעבדות חירות, אני רק רעב. אמר לו הרב רימון, רגע, אכלת בסוף? אמר לו, לא. או, אז אתה בן חורין, צריכת להתאפק. זוכרים, אמרנו, גאולת הדיבור, גאולת היחס לזולת, וגם הגאולה של האוכל. אומר רב רימון, העניין הוא לא שאסור לך, מותר ואתה בוחר שלא. זאת הגדלות, זאת הבחירה החופשית. תראו את זה בלשונו. צריך לדעת כיצד להיות בן חורין. אדם שמשוחרר מכל עול ועושה כל מה שהוא רוצה, איננו בן חורין. בן חורין הוא אדם שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל עושה רק מה שנפשו הטהורה מורה לו לעשות. בן חורין הוא מי שיודע לשלוט על חירותו. הבנתם? הכל מותר. רק אני בוחר שלא. זה דבר עצום, אני רואה בתקשורת כמה זה קשה. מותר לפרסם. המשטרה התירה לפרסום איזה תיעוד של איזה רצח נורא. נו, מותר. מי אמר שצריך? מי אמר שאנחנו מרשים לעצמנו? לא כל מה שמותר בחוץ, מותר גם אצלך בפנים. והיכולת לשלוט בדיבור, מותר לי לקלל אותו, מותר לכתוב ברשתות. זה חוקי. אז מה אם זה חוקי? זה מה שמעניין אותך, רק החוק, מה אם דיבור של גאולה ולא דיבור של גלות. ואם זה חוקי, חובה להגיד את זה, כל מה שמותר להגיד. צריך להגיד, או שאפשר לכונן תרבות אחרת לגמרי, של דיבור לא של גלות, אלא של דיבור של גאולה. אני חושבת שפסח, זו הזדמנות, וואו, אחרי באמת השנתיים שהיינו פה, הקרבות, סביב הקורונה, סביב הבחירות, נראה שזה לא פוסק, אנחנו כבר שנתיים במרוץ המשוגע הזה, יש לנו הזדמנות, לפחות את הדיבור שלנו לתקן, והלוואי להשפיע גם אחרת. עכשיו אתם מבינים, למה זה לא נסיך מצרים? זה לא משה במרכז, זה אנחנו במרכז, מכוחו, התיקון שכל אחד מאיתנו צריך לעבור. שנזכה גם לגאולה ביחס לאוכל, כולנו הלוואי אחרי הקורונה, כמה אכלנו בבית, כמה השמנו. גאולה ביחס לאוכל, גאולה ביחס לזולת, שוב, כמה זה חשוב בשנת קורונה, לשים לב למבודדים, לעררים, מי שעדיין מאחור, בסיכון, בעיה כלכלית, נפשית, בריאותית, ביחס לזולת, אפשר להיות בני חורין עצומים בקורונה, וכמובן ביחס לדיבור, תקופה מתוחה, ניקיונות, ערב פסח בבית, צעקות, גאולת הדיבור, אני שולט בדיבור שלי, ולא הוא שולט בי, וככה יוצאים מעבדות לחירות. הרבה תודה לכם, תודה, וואו, לכל מי שמדבר איתנו מהארץ ובחול, תודה, תודה. כן, לפנות בוקר בסין, למי שתהה, אז עכשיו לפנות בוקר בסין, שלום לאוסנת מנתניה וחפצי מחדרה ורימונה מלהבים ומלא. הנה, בסין עכשיו 4.28, טוב, כבר יותר, כבר מה, 4.40, את שכתבת לנו, וציפי, מירי לא מצליחה לחזור לישון. זה מאוד מרגש לתת את השיעור הזה ב-4.5 בבוקר לסין, מירי יקרה, וגם למקומות יותר קרובים פה בירושלים ופה בארץ, ולכל באמת מי שהיה איתנו, הרבה הרבה תודה, שנזכה להתכונן. לפסח, הדבר הגדול, וגם לבחירות, הדבר הקטן. אני אזכיר לפני סיום גם את פרויקט נפגשות. מי שמעוניין, פתחנו בדיוק עכשיו עונה חדשה, פרויקט לילדות ונערות, חוג שבועי, כל יום שני ב-6, אפשר להצטרף, פשוט לכתוב בגוגל נפגשות עם סיוון רב מאיר, ולהצטרף לסדנה הזאת, היא השבועית לילדות בזום. בדיוק יש לנו עכשיו עונה עם הרב ישראל מאיר לאו, מרים פרץ, עקיבא תורג'מן ועוד ועוד. אתם תוכנית ככה חדשה בכל שבוע מוזמנים. ונזכיר לכם כמובן את הוואטסאפ היומי. התוכנית עולה קצת, אני מצטערת. הוואטסאפ היומי חינם חינם. הנה הדרכים לקבל את התכנים באופן קבוע בארץ ובעולם. כך שאפשר להצטרף בכיף בעברית ובאנגלית. אני מודה שוב לארגון רגש של חוכמה, השיעור הזה ועוד תכנים אצלם באתר. אני מודה לכם, מזכירה לכם, ממש שכחתי לגמרי, הנה דיני מזכירה לי שיצא לי ספר לאור, אז כן, ספר ימים באים, באתר ידיעות ספרים, בימים באים בחנויות הוא כבר נמצא, אז בכיף, מוזמנים לקנות אותו לחג, הוא עוסק הרבה גם בפסח, אבל בכל מעגל השנה, גם בקורונה, מאות מאות קטעים קצרים שככה ליקטתי. אין שיעור בפסח, אז אני מזכירה שוב, אין שיעור בבחירות, אין שיעור בפסח, נשתדל לשלוח לכם, להעלות לכם שיעורים קבועים, חול המועד באופן מסורתי, השיעור הזה בחופש, אז אנחנו נפגשים בעזרת השם, כבני חורים.